כולם, אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את פסקה מספר 2 בדף 14 בעמוד 34. האם זה נכון? נכון? וראינו בעצם ששלושה כוחות מתאפקים במחננו, ושלושת הכוחות האלה שנחלקים לזרע אדם, זרע בהמה, תודה רבה, יישר כוח. ושני הכוחות האלה יהיו לחוד, כי דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, וההכרחיות של הלכוד, אני מתחבר לפסקה מספר 2, היא לא סותרת את ההשקפה הבהירה שרואה את היחס ואת הקשר בין שני הכוחות, כשהתפקיד של הרשע זה לעורר את המציאות, לזעזע, לטלטל את המציאות מהמצב אפשר לומר, מהמצב הנתון שלה, והתפקיד של הצדק זה להשתמש בזעזוע הזה, לקחת את הרצון, את המוטיבציה, את העוצמה הפנימית, כמו שדיברנו, ולנפוח בו את התוכן ואת הערך הנכון. אבל, עכשיו האבל החשוב, אבל אם אני חוזר רגע לכוח א' ב' ג', אם כוח א', שהוא בחינת זרע האדם, שאמור לזהות שבעצם הכוח האישי המיוחד שהקב"ה שם בו, זה כדי להיות מכוון לעומת איזה עניין לגבי כוח ב', זרע בהמה, וזרע אדם, כוח א', לא יזהה את זה, ויראה את הדברים בהשקפה לא בהירה, ואז יראה את החיזיון כדברים נפרדים, אז ממילא כוח ב' לא יקבל את השפעתו מכוח א', והרי כל ההתעוררות והזעזוע והטלטלה של המציאות של כוח ב', או מכוח ב', היא כדי שכוח א' ידריך אותו ויכוון אותו, ויסדר אותו וידייק אותו. אבל עוד וכוח א' לא מבין את זה, אז כוח ב' תמשיך להשתגע. וכוח א', כי כל יצור צריך פרנסה, גם הוא רוצה לצאת, אל הפועל, אז שהוא לא יצא לפועל בכיוון הנכון שבשבילו הכוח הזה נמצא שם, אז הוא ישפריץ כלפי כוח ג' וכוח ג' פתאום מקבל השפעה שהוא לא אמור לקבל אותה בכלל. וככה גלים על גבי גלים, כוח ב' שלא קיבל את ההשפעה, כוח ג' שפתאום הגיע אליו השפעה לא במקום, וככה המציאות הולכת ומסתבכת. ולכן לא רק נתפס על עבירה שבידו שלא הוכיח, אלא נתפס על עבירות שבידן, כלומר כל הפריצה הייתי אומר, והסטייה של כוח ב' מהמציאות, זרע בהמה, זה כדי, או בשביל, או מפני, כי הקדוש ברוך הוא יודע שיש כוח א' במציאות, וכוח א' אמור לכוון, וכשכוח א' לא מכוון, אז ממילא הכל מתבלבל. ולכן, על עבירות שבידן, כי כל הזעזוע שכוח ב' מזעזע את המציאות, זה היה אמור להיות בזכותך, כוח א', וברגע שאתה לא מגיב לזה, אז זה בעצם בגללך. בסדר רבותיי, הסיכום ברור? מי שהיה ביום חמישי, הסיכום ברור? אני אשתדל. מי שהיה ביום חמישי, הסיכום ברור רבותיי? דוד? ברור. אלעד, היית? ברור. אביב? ברור. אסף? עמית? מה? מה? איך? לא ברור או לא פסיק ברור? הכל ברור. מה, אפילו לי לא הכל ברור. הדגש על המילה, אפילו. לא, אבל סך הכל חושב ברור, בסדר? דוד, נאוריי, רז, יופי, אוקיי. בסדר, אפשר להמשיך הלאה? אז אנחנו הגענו בעצם לחלק הראשון, סיימנו את החלק הראשון של פסקה, של הפסקה הזאת, והגענו לחלק השני, בעמוד 35, בעמודה הימנית, ההשפעה בכלל, טיפה מעל פסקה 3 בעמודה האמצעית, בעמודה הימנית. בסדר? מול פסקה 3 בעמודה האמצעית, שתי שורות למעלה. ההשפעה בכלל, וכאן אנחנו נכנסים לחלק השני של הפסקה, שבעצם יש שלושה סוגי יחסים חברתיים, שלושה סוגי קשרים, שהגמרא קוראת לזה אנשי ביתו, אנשי עירו, כל העולם כולו. אלה שלושת הממדים, אלה שלושת השייכויות, ההשקפה הבהירה ש... צריכה לצאת אל הפועל. אז אם כן, שאלנו מי שזוכר ביום חמישי, לאן נעלמה ההשפעה של אנשי ארצו? לכאורה, אנשי ביתו זה דבר אחד, אנשי עירו דבר שני, אנשי ארצו או מדינתו, או לאומיותו, זאת ההשפעה השלישית, לכאורה, לאן היא נעלמה? מדוע חכמים כללו את כל סוגי הקשרים ואת כל סוגי ההשפעות בשלושת הממדים האלה של בית, עיר ואומה? זה הנושא השני שאנחנו צריכים להשלים אותו, אז בואו ננסה להשלים אותו היום. אומר הרב, ההשפעה בכלל יכולה להיות או טבעית מיוסדת על כישורים טבעיים, זה בחינת אנשי ביתו, כבר נסביר, שהאיש הנלבב בעל החפץ הטוב יכול להשתמש בהם לטובה ולברכה. ההשפעה השנייה, השפעה הרגשית, זה אנשי העיר, תכף נראה, שהרגש המוסכם יפעל לטובה על ידי צירוף הרעות וההרגל מחזקיו, וכל העולם כולו, ההשפעה השלישית, השפעה שכלית, עולה על כולם, או עולה על כולם הכוח של ההשפעה השכלית. טוב, בואו נתחיל לעשות סדר. ההשפעה מהסוג הראשון, השפעה טבעית. מהו הטבע הכי בסיסי, הכי חיצוני, אבל הכי חזק מבחינה מסוימת שיש לאדם? המשפחה שלו. נכון, יש משפט לא יפה, יש כאלה שנוהגים להגיד אותו, נקווה שלא. את המשפחה אי אפשר לבחור, הם הזל שאת החברים כן, נכון? משפט נורא, אבל את המשפחה אי אפשר לבחור. זאת אומרת, הקשר המשפחתי, הגנטי, הביולוגי, הוא קשר אנטי-בחירי. זה יתרונו, זה חסרונו. יתרונו שהוא לא בחירי, ולכן באמת הבחירה לא מעורבת כאן. חסרונו שהוא לא בחירי, ולכן אתה יכול לא להזדהות עם זה, לא להרגיש שייך לזה, לא לרצות את זה, אבל במחאות אתה תקוע עם זה. אז בואו ניקח את הצד של היתרון. הצד של היתרון של הקשר הטבעי זה הביולוגיה, הגנטיקה. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה אחרת. אורח חיים הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל או מייחס אותנו אליו בכל מיני סוגים של יחסים. יש הרבה מאוד יחסים. אנחנו מכירים את היחסים של איש, אישה, חתן וכלה, אבא ובן, מלך ועבד וכו'. הרבה יחסים. דוד ואחיין בשיר השירים. אבל אחד הפסוקים בספר תהילים שכולם מכירים אותו, והפסוק למען אחי ורעי, אדברה בבקשה טוב לך, אדברה נא שלום בך. נכון? למען אחי ורעי. אומר אורח חיים הקדוש, מה ההבדל בין אח, וגם המהר"ל מעריך בזה, מה ההבדל בין אח לבין רע? אח, הקשר של האח, הקשר בין האחים, הוא קשר לא בחירי, הוא קשר ביולוגי. אז מצד אחד, הקשר הזה הוא בלתי הפיך. האחים לנצח, קשר דם. לא תלוי בבחירה, לא תלוי במציאות, לא תלוי במעשים, לא תלוי בכלום. אז הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מצד אחד קשר של אחווה. קשר שהוא בלתי ניתן לפירוד, אבא בבן, כמו שדיברנו כאן באריכות. ב', הרי קשר בין רעים זה קשר בחירי. זה קשר שאתה בוחר את הרעים שלך, אתה בוחר את החברים שלך. ואמרו כבר דרשנים, רע, אם ננקד את זה בצורה אחרת, רע. אז הרע, היות והקשר הוא בחירי, יכול חס ושלום יום אחד להתהפך לרע. וגם להפך, הרע יכול להתהפך לרע. נכון? הקשר השני הוא קשר בחירי. זה יתרונו, זה חסרונו. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא קשר כפול. אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קורא לנו גם אחים שלו וגם רעים שלו. כלומר, מצד אחד היתרון של אח, שהקשר הזה הוא בלתי משתנה, הוא קבוע, אבא שבבן. מצד שני, לא יכול להיות שהקשר הזה יהיה כפוי עלינו. נהיה אנוסים, נהיה מוכרחים לקשר הזה. אלא אנחנו צריכים להזדהות עם הקשר הזה. להרגיש איתו טוב, להזדהות איתו, להבין אותו, לחיות אותו וכו'. לכן הקשר שלנו הוא אחווה ורעות. דרך אגב, לכן אולי אפשר להסביר מדוע בברכה האחרונה בשבע הברכות אנחנו מברכים את החתן והכלה ב10 לשונות של ברכה. 2 מהלשונות זה אחווה ורעות. נכון? למה? כי החתן והכלה בשלב הראשון היו רעים. נכון? הם היו אנשים זרים מבחינה ביולוגית. לכאורה. לא, הם לא באו מאותה אימא, אדרבה, אם היו באים מאותה אימא, היו אסורים אחד על השני. אז הקשר הביולוגי לא נמצא. כלומר, מאיפה מתחיל הקשר הזה בין איש לאשתו? ברמה לפחות בעולם הזה, זה מתחיל בקשר בחירי. זה מתחיל בבחירה. זה מתחיל ברעות. אחרי שהם מתחתנים, זה נהפך להיות קשר דם. נהפך להיות כבר קשר של אחווה. הראיה שהילד המשותף שיצא משניהם, זה כבר דם, זה ביולוגיה. זהו. אז מה אנחנו מברכים את החתן והכלה? שיזכו לשתי התועליות, לשני היתרונות, לשתי הברכות. מצד אחד, שקשר האחווה שכרגע הם הפכו להיות אחים, קשר דם, קשר ביולוגי, שקשר האחווה לא יפריע חס ושלום, או לא ידלדל, או לא ימעט את הקשר החברתי ביניהם, את הקשר החברי, שיהיו החברים הכי טובים גם אחרי שהם נשואים 50 שנה, שעדיין יהיה בחינה של ראות בקשר הזה, תהיה בחינה של בחירה חופשית בקשר הזה, ומצד שני, כמובן שגם את היתרון, שהקשר הזה הוא בלתי הפיך, הקשר הזה הוא קבוע, הוא בלתי משתנה. לכן אנחנו מכירים את החתן והכלה שלמרות שהם היו בהתחלה רעים ועכשיו הפכו לאחים, שתמשיך הרעות לשכון בין אחווה ורעות. אז הקשר הזה, אני חוזר אלינו. אם כן, קשר אחד בין בני אדם זה קשר ביולוגי, זה קשר גנטי, זה קשר משפחתי. ואם אנחנו רוצים לזהות את ההשקפה הבהירה, בפרט ביחס לזרע אדם, זרע בהמה, אז אנחנו יכולים, אז אנחנו צריכים לבדוק האם בקשרים הביולוגיים שלנו יש אפשרות לחבר את הכוחות. אלעד, אני חושב, תקשיב לי, זה בסדר גמור לרדת למטה, לבקש להנמיך קצת את הווליום. זה לא מופקע מהמציאות. אם לא נעים לך, אז מישהו אחר יכול לעשות את זה. בסדר, תודה. תגיד שאם יכולים להנמיך טיפה את הווליום. תודה. נכון או לא? מה? אני יודע שיש בר מצווה ויש גם מכון מאיר. אני יודע, אבל יש גם מכון מאיר. מה, זה לא לגיטימי לבקש שינמיכו? מה? מה קודם, מכון מאיר או עולם שמחות? מה אתה אומר? לא, אני שואל. תלמוד תורה במכון מאיר או עולם שמחות? מה קודם? מה? תלמוד תורה. אלה הם כן מכון מאיר יחיד שעולם שמחות, זה משהו אחר. לא, למה אתם מרגישים לא נוח מה שאני אומר? מה? זה כי מכון מאיר יחיד שזה עולם שמחות. לא, זה בסדר גמור לבקש שקטיפה, אין מיכו, לא יקרה כלום. תכף נראה אם הבקשה נקלטה. קיבלתי מסירת המודעה. שר כוח, אלעד. קיבלו את בקשתך? קיבלו? לא הייתה להם ברירה, כי אתה עשית להם פרצוף. אז זה בסדר, חבר'ה, לא להתבייש, להגיד בנעימות ובדרך ארץ, האם אפשר טיפה להנמיך? איך? לא, זה דבר יותר עקרוני, זה לא... טוב. בואו נתקדם. אז אם כן, ההשפעה בכלל יכולה להיות או טבעית, טבעית כאן הכוונה טבעית במובן הכי טבעי שלה, הכי אלמנטרי שלה, הכי בסיסי שלה, שזה השפעה גופנית, כלומר קשר דם, כלומר ביולוגיה, גנטיקה, כלומר קשר משפחתי, ואז יוצא לפי זה שכל אחד מאיתנו צריך לבחון, האם בתוך המעגלים המשפחתיים שלו, בין אם זה במעגל הקרוב, משפחה גרעינית, בין אם זה במעגל היותר רחוק, בני דודים, או במעגל עוד יותר רחוק וכו', האם יש כל מיני כישורים רגשיים, כישורים ביולוגיים, שהכישורים הביולוגיים האלה, הם יכולים ליצור איזשהו יחס, שבין זרע אדם לזרע בהמה, בין שזרע בהמה יקבל את הרצון, את הנפש, את המוטיבציה, את העוצמה של זרע אדם, וסליחה, שזרע אדם יקבל את המוטיבציה, את הרצון וכו' של זרע בהמה, וזרע בהמה יקבל את התוכן, את הצורה, את המהות של זרע, של זרע אדם. אז זה ממד אחד, זה בחינת אנשי ביתו. אז ההשפעה בכלל יכולה להיות או טבעית, מיוסדת על כישורים טבעיים, שהאיש הנלבב בעל החפץ הטוב, יכול להשתמש בהם לטובה ולברכה. ואני חושב, בואו נקי על חטא, כולנו, שיכול מאוד להיות, שיש לנו בתוך המעגלים המשפחתיים, כל מיני אפשרויות להשקפה בהירה, לממש את ההשקפה בהירה, וליצור את היחסים היותר מדויקים בין זרע אדם לזרע בהמה, שזרע אדם מקבל מזרע בהמה שהוא צריך לקבל, וזרע בהמה יקבל מזרע אדם שהוא צריך לקבל, והרבה פעמים אנחנו קצת מתעצלים, ולא משתמשים בקישור הביולוגי הזה. וכביכול הקדוש ברוך הוא אומר את זה בצורה של קומיקס, כן? הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שמיים, אומר ריבונו של עולם, בשמה שמתי אותך באותה משפחה עם היהודי הזה? כדי שתשב רגל על רגל ותגרד את הזקן? איפה האחריות שלך? נא להגיב. עושר החיוך שלך מכריח תגובה. זה לא כזה פשוט, זה נכון. חיים לא פשוטים? עוד פעם, מי שאפשר לא למחות. משמע שיש מי שהיא, אי אפשר לא למחות. מי שאפשר. אז יש כישורים ביולוגיים שיכול מאוד להיות שהקדוש ברוך הוא שם שם התפרצויות, אם נגיד אנחנו, חס ושלום, נחזיק מעצמנו, כי אנחנו זרע אדם וחס ושלום יש ממד של זרע בהמה, נגיד, אני אקבל את זה כנתון כרגע, אז אם יש איזשהו קישור ביולוגי שיכול להיות שדווקא הקשר הביולוגי הזה, זה מה שיכול לפתוח את היחס, את הזיקה, את ההשפעה, ואנחנו אדישים. ואנחנו אומרים, אני במכון מאיר, הצלתי את נפשי, שם הכל חסום, הכל תקוע, אין לי מי לדבר. א', יכול להיות שאתה צודק. זה אי אפשר למחות, בסדר גמור. אבל ב', יכול להיות שאתה לא צודק. אולי לא ניסינו. אולי אנחנו לא מספיק לוקחים אחריות. אני לא אומר שמחרתיים כל אחד מאיתנו הולך להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו. אני ממש לא את זה מתכוון לומר, ואתם מכירים את שיטתנו פה. ממש לא. אבל מצד שני, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במעגל המשפחתי הזה, המצומצם והיותר מורחב, כי יכולה להיות לנו שם איזושהי השפעה, וגם אנחנו יכולים, וגם יכול להיות שאנחנו גם צריכים לקבל איזושהי השפעה. זה דו סטרי, כמו שכל הזמן אנחנו מדברים, זה לא חד סטרי. אז זה ממד אחד, זה הממד הטבעי, הגופני, הביולוגי, חסר הבחירה. זה מה שרמוז בחלק הראשון, בשליש הראשון, אנשי ביתו. אז אני חוזר שוב, ההשפעה בכלל יכולה להיות או טבעית, מיוסדת על כישורים טבעיים שהאיש הנלבב בעל החפץ הטוב, יכול להשתמש בהם לתורה ולברכה, אם יכול להשתמש בהם. יכול להיות שבאמת לא יכול להשתמש בהם. בסדר. אם הגמרא אומרת, מי שיכול למחות באנשי ביתו, משמע שיש מצבים שאינו יכול למחות באנשי ביתו. ואני מזכיר לכולנו, שהמשנה ברורה, מביא להלכה את הגמרא הזאת, ביחס שבין הורים לילדים. זאת אומרת, לפעמים הקרבה הכי קרובה, הורים וילדים, מעל גיל 13, כמו שהזכרנו על פי המשנה ברורה, שעד גיל 13 יש דין חינוך על ההורים, מצווים לחנך את ילדיהם, אבל מגיל 13 וצפונה הגענו לדין תוכחה. דין תוכחה זה כבר לפי הכללים של דיני תוכחה, זה מי שיודע להוכיח ומי שיכול לקבל תוכחה. בסדר? אז יכול להיות שבדיני תוכחה, באמת היחסים האלה בין הורים לילדים, במצב X, יכול להיות באמת שהם לא יכולים לצאת לפועל. בסדר? אין קרבה יותר קרובה מאשר בין הורים לילדים. אבל עובדה, משנה ברורה מביא את זה להלכה, שמגיל 13 לא יכול להיות שכל אדם מישראל מחויב בדין תוכחה לכל אדם אחר מישראל, וביחס לאנשים הכי קרובים אליו, כמו ביחס בין אבא לבן, פה פתאום דין תוכחה נעקר מהמציאות. לא. צריך לבחון, האם זה אפשרי? אם אפשרי, אנשי ביתו מצוין. אם אי אפשר, אי אפשר. אתה לא מחויב. אבל הדבר הזה צריך בדיקה, צריך בחינה. צריך יחס. טוב, תזכירו לי בסוף השיעור לספר לכם סיפור. בנושא הזה. זה סיפור אמיתי. אוקיי, זה המעגל הראשון שרמוז בביטוי אנשי ביתו. מעגל שני, אחרי הממד הפיזי, יש את הממד הנפשי. כן? גוף, נפש, שכל. אלה שלושת הממדים, הייתי אומר, הטבעיים, זה למעלה מזה. הגוף, הפעולות, הנפש, יותר הצד הרגשי, תכף נראה, הרגש, והשכל, זה השכל, תכף נראה. המעגל השני שכל אחד מאיתנו קשור אליו, מעגל חברתי שני, זה המעגל הרגשי. מה זה המעגל הרגשי? אומר הרב, השפעה הרגשית, שהרגש המוסכם יפעל לטובה, על ידי צירוף הרעות וההרגל מחזקיו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו עובר כל מיני מעגלים חברתיים בחיים. למשל, גדלתי במקום מסוים. אז במקום הזה היו לי חברים מבית הספר. במקום הזה היו לי חברים בתנועת הנוער. אחר כך התגייסתי לצבא, או למדתי באוניברסיטה, או עבדתי באיזושהי עבודה. מה המכנה המשותף לכל המעגלים החברתיים האלה? שהמעגלים החברתיים האלה זה לא התחיל מקשר דם, זה לא ביולוגי. אבל נוצר במהלך השנים איזשהו קשר רגשי בין הנפשות. נכון? לדוגמה, כי נתן אולי דוגמה שמסבירה גם את העיקרון. אנשי העיר. למה הגמרא כמשתמשת דווקא מי שיכול למחות באנשי עירו? כל אחד מאיתנו גר בעיר מסוימת בארץ, או בחוץ לארץ, אבל נגיד בארץ. כל אחד מאיתנו, אם הוא גר בעיר הזאת במשך זמן, יש לו, התפתח אצלו איזה קשר, הרב קורא זה במקום אחר, איזה קשר רוחני, איזה קשר רגשי, איזה קשר טבעי בין אותו אדם לבין אותו מקום. דרך אגב, הקשר הרוחני הזה יכול להיות קשר חיובי, יכול להיות קשר שלילי, לא משנה כרגע. אבל עצם זה שיש לי קשר רגשי, נפשי, מיוחד, שונה, יוצא דופן, ביחס למקום שבו גדלתי, זה דבר טבעי. נכון? איפה גדלת אביב? אפולה. אבל לא גדלת במטולה. יפה. האם יש לך קשר רגשי מיוחד למטולה? לא. האם יש לך קשר רגשי מיוחד לאפולה? כן. ירצה או לא ירצה. הוא גדל באפולה, מה יכול לעשות? אלעד, איפה גדלת? קריאת שמואל, בחיפה, לא רחוק מאפולה. בין אפולה למטולה. כן. תגיד, יש לך קשר רגשי לקריית שמואל? מה לעשות? קשר לטוב או לרע, לא משנה כרגע. דוד, איפה גדלת? ניס, בצרפת. טוב, אין לנו קשר רגשי לחוץ לארץ, אבל למרות זאת, למרות זאת, כמה שנים גדלת בניס? יש לך איזה קשר רגשי לניס? יש קשר, אין ספק. מטבע העולם, מטבע נפש האדם זה ככה, רבותיי. לכן הקשר הרגשי הוא קשר שמתפתח, כמו שכאן הרב אומר, מי ששם לב, על ידי הראות וההרגל מחזקיו. זאת אומרת, הקשר הרגשי הוא תוצאה של הראות, החברות, כלומר, אותם המעגלים החברתיים שעליהם הייתי קשור, וההרגל. זה שאני הורגלתי, לגור במקום מסוים, הרבה מאוד זמן, ולחוות חוויות מסוימות. החוויות האלה, הן טובות או רעות, לא משנה כרגע, הן קישרו אותי באופן מסוים, באופן מיוחד למקום. כן? סליחה על הדוגמה מעולם אחר לגמרי, והיא דוגמה טובה, למרות שהתוכן הוא חיצוני, אבל דוגמה, בסדר? אוהד כדורגל, אוהד ספורט, בסדר? איזה קבוצה הוא אוהד? אם הוא אוהד שרוף, אם הוא ילד, איזה קבוצה הוא אוהד? האלופים, יפה. אז הוא אוהד את האלופים, בסדר, יפה. אבל אם הוא אוהד ספורט מושבע, איזה קבוצה הוא אוהד? המקום שבו הוא גדל. גם אם הקבוצה הזאת משחקת בליגה י' ג'. מה זה משנה? הוא מרגיש זיקה רגשית, זה חסר היגיון, זה לא רציונלי, זה בדיוק הנקודה. המקום שבו גדלת, ואתה מרגיש שלאף קשור לטוב או לרע, זה לא קשור בכלל להיגיון, זה לא קשור לשכל. משהו רגשי, היות ואתה הורגלת לגור במקום הזה, וחווית חוויות במקום הזה, אתה קשור למקום הזה. אז יש כל מיני מעגלים רגשיים שעליהם אנחנו קשורים. שהמעגלים הרגשיים האלה הם תוצאה של הראות, של החברות, ותוצאה של ההרגל, ההתמדה. ויכול להיות שגם בכל המעגלים האלה, הרגשיים השונים שבתוכם אנחנו חווים את חיינו, יכול להיות שגם שם יכולה להיות השפעה ומושפעות בין זרע אדם לזרע בהמה. הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו היינו קשורים איזה מעגל חברתי, ואחר כך שינינו בחיים כיוון, או התפתחנו בחיים האלה שהתפתחנו, ושכחנו את המעגל החברתי הזה. ולפעמים אחרי 15, 20, 25, 30 שנה, פתאום הקשר החברתי ההוא מתעורר לחיים. פתאום, היום עם הקבוצות וואטסאפ, אתה רואה את זה כל הזמן, פתאום עושים את הקבוצת וואטסאפ של החבר שלך מהסניף לפני 30 שנה, או החבר שלך מהישיבה התיכונית, אני מדבר כבדידי אבי עובדה, לפני 30 שנה, או החבר שגדלת איתם באיזשהו מקום. אז אני לא אומר שצריך להיות חבר בכל קבוצת וואטסאפ, חבל הזמן, אבל משהו מתעורר, ויכול להיות באמת שיכולה להיות כאן השפעה, השפעה חשובה, לכל אחד מהצדדים. זאת ההשפעה השנייה, תכף הרב ירחיב את זה יותר. השפעה הרגשית, שהרגש המוסכם, כלומר הרגש המוסכם בנפש, יפעל לטובה, אם כמובן הרגש הוא חיובי פה, על ידי צירוף הראות וההרגל מחזקיו. מה מחזק את הרגש? א', הראות, החברות, וב', ההרגל, ההתמדה של הקשר הזה. היינו כמה שנים ביחד בקשר. לבריאות. והמדרגה השלישית של הקשר, זה, של הקשר החברתי, זה כבר כל העולם כולו, זה המעגל השכלי. המעגל השכלי זה לא קשור דווקא לביולוגיה, זה לא קשור דווקא לרגשות ולמעגלים החברתיים שאנו קשורים אליהם בעבר, אלא זה האם האדם מזהה שמבחינה שכלית הוא יכול להועיל או יכול לקבל מגורם אחר, ואז יכול להיות שזה כל העולם כולו. לכן אנחנו מבינים שאנשי ארצו אין צורך, כי גוף נפש שכל, ביולוגיה, רגש, שכל, אלה שלושת המעגלים שבהם הופיעים הקשרים החברתיים, ובהם אנחנו יכולים להשפיע או לקבל השפעה. לכן לא צריך את ארצו. העיר היא מבטאת את הממד הרגשי. הארץ, אנחנו כבר לא זקוקים לה, כי העיר ביטאה את זה. עכשיו הרב מפרק את זה קצת יותר. אומר הרב, השפעה שכלית, כן, עולה על כולם, או עולה על כולם הכוח של ההשפעה השכלית. עכשיו הרב מפרט יותר. מי שמכונן בכוח השפעה הטבעית, כלומר שהממד הביולוגי, הגנטי, הוא תופס מקום, יוכל לפעול על ידי קישור חיי המשפחה הטבעית שלו, עד כדי למחות באנשי ביתו. אז יכול להיות שזה שהקדוש ברוך הוא שם התפרצות אצלך בבית. שאם נחזור רגע לעיקרון שזרע אדם זרע בהמה, זה לא חייב להיות דווקא זרע אדם זרע בהמה, אלא כמו שהרב הגדיר כאן, כל סוגי היחסים. אלא כאן הרב דיבר בעיקר על צדק ורשע. אנחנו חיברנו את זה לזרע אדם, זרע בהמה. אז אם הקדוש ברוך הוא מביא אצלך בבית, גורם אצלך בבית לאיזושהי התפרצות של זרע בהמה, ובבית זה יכול להיות המשפחה הגרעינית, זה יכול להיות יותר רחב, לא משנה כרגע. אז אם יש דבר כזה ויכולה להיות השפעה, שזרע בהמה ינפח את הרצון ואת המוטיבציה, וזרע אדם ינפח את התוכן ואת הצורה וכו', אז מי שמכונן בכוח השפעה טבעית יוכל לפעול על ידי קישור חיי המשפחה הטבעית שלו עד כדי למחות באנשי ביתו. נכון? בתנאי שיכול למחות. וכשאינו מוציא את יכולתו אל הפועל, אבל אם יש התפרצות של כוח א' במשפחה, או אם נחזור רגע להגדרות, לדוגמאות, כוח ב', כוח ב' מתפרץ במשפחה, ואתה כוח א' יכול להועיל, כוח א' זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות אח, זה יכול להיות אחות, זה יכול להיות בן דוד, לא משנה. כל אחד מהמעגלים האלה, ויותר מזה כמובן, אז אם הכוח המשפחתי הזה יכול עכשיו לצאת אל הפועל, וכשאינו מוציא את יכולתו אל הפועל, כוח א' לא מבין שיש לו אחריות כלפי כוח ב'. אם כוח ב' נגיד זרע בהמה שפרץ, כוח א' זרע אדם נגיד, הוא צריך לראות אם יש לו אפשרות פה לפעול את השפעתו. ונגיד שהיה יכול לפעול את השפעתו כלפי כוח ב', וכשאינו מוציא את יכולתו אל הפועל, חוזר הוא לרועץ. חוזר הוא לרועץ א', כמו שאמרנו, כלפי כוח ב', וב', חוזר הוא לרועץ כלפי כוח א', שצריך פרנסה ומתפרץ על כוח ג'. והוא נתפס עליהם בעצם. כוח א', שהוא לא מגיב לכוח ב', הוא נתפס על ההתפרצות של כוח ב'. כי כוח ב' התפרץ, הקדוש ברוך הוא נתן לכוח ב' אפשרות להתפרץ, כי הקדוש ברוך הוא סומך על כוח א' שיגיב. וכשכוח א' לא מסתכל בהשקפה בהירה, ורואה את החזיונות כנפרדים, ולא מגיב, אז כוח ב', במקום שהוא התפרץ בזכותך, הוא התפרץ בגללך. תראו, המשפט הבא נפלא, ההגדרות של הרב, תראו איזה יופי ההגדרות. וכשאינו מוציא את יכולתו אל הפועל, כוח א' כלפי ב', בתוך המשפחה כרגע אנחנו במעגל הראשון, חוזר הוא לרועץ א' כלפי ב' וב' כלפי ג', והוא נתפס עליהם בעצם, על ב' שלא קיבל השפעה, וממשיך להתפרץ, וכל ההתפרצות שלו היא בזכות כוח א', ועל ג' שהוא יתפרץ עליו עוד מעט. עכשיו תראו את המשפט. כי לולא מציאותו, לולא המציאות של כוח א', בתוך המעגל המשפחתי, להגביל, כמו שאמרנו, גם להגביל מלשון לשים גבול, וגם להגביל מלשון לגבל, לחבר את העיסה, את הקמח עם המים. כי לולא מציאותו להגביל את התכונה הצריכה הגבלה, כלומר לולא, הקדוש ברוך הוא היה סומך על א', שאם כוח ב' יתפרץ, ואז כוח א' יגיב, אז תהיה כאן תועלת של כוח ב' וכוח א', המוטיבציה של ב', היא תופיע וכוח ב' ייתן למוטיבציה הזאת את התוכן ואת הצורה. אז לולא שהקדוש ברוך הוא היה סומך על כל החשבון הזה שיקרה, כי לולא מציאותו של כוח א' להגביל את התכונה הצריכה הגבלה של כוח ב' שסביבתו הטבעית, לא היה בא אותו המצב של הנטייה להתפרץ ולסלף את החיים, הקדוש ברוך הוא לא היה מאפשר לכוח ב' להתפרץ. כי אם כוח א' לא היה במציאות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, כוח ב' יתפרץ, מי יישר אותו? מי ידריך אותו? מי ישתמש במוטיבציה שלו? מי ייקח את הרצון הזה וישב על כיסא נהג ויכוון את האוטו לכיוון הנכון? אין מי שיעשה את זה, אז אני לא אאפשר לכוח ב' להתפרץ. אבל עוד הקדוש ברוך הוא רואה במשפחה את כוח א', וכוח א', הקדוש ברוך הוא סומך עליו שיגיב לב', ולכן כוח ב' מתפרץ, כי הקדוש ברוך הוא מצפה מכוח א' שיגיב, אבל כוח א' לא מגיב, אז כוח ב' מסלף, וכוח א' שאמור ליישר, לא מיישר. ואז איבדנו את המשפט הפלאי הזה, הפנייה לפריצה, להריסה, מסגבת עצם תכונת החיים, והגבלה של הצדק מסמנת אותה במקומה הנחמד, ובין שניהם יוצא צורת החיים מלאה עוד והדר, קדושה ותפארת. דווקא בין שניהם. אבל אם כוח א' לא מבין כל החשבון הזה, והוא לא מוחק שיכול למחות, כאילו למציאותו של כוח א' להגביל את התכונה הצריכה הגבלה של סביבתו הטבעית של כוח ב', לא היה בא אותו המצב שנטייה להתפרץ של כוח ב' ולסלף את החיים, כי הסילוף הוא חומר הגון, חומר גלם, לצורך הישארתו, לצורך הצורה של כוח, של כוח א'. וואו. רבותיי, כל אחד מאיתנו יוצא מהשיעור הזה עכשיו, לא עכשיו, בסוף השיעור, יוצא מהשיעור הזה, מתחיל לעשות חשבונות, זה לא ייגמר היום, כן, זה לא ייגמר היום, זה חשבונות שלמים שצריך פה לעשות, מעגלים על מעגלים, כרגע אנחנו במעגל המשפחתי הראשון. האם יש במעגל המשפחתי, הקרוב והרחוק, אנשים, זה יכול להיות אחים, אחיות, בני דודים, בני דודות, מעגלים יותר רחבים, שאני יכול להשפיע עליהם. ואולי יש משהו שאני אמור גם לקבל מהם. ויכול להיות שהנתק, ברמות כאלה או אחרות, שהיה עד היום, וכל הסילופים, סילופי המציאות, שיצאו מכוח הנתק הזה, שבעצם מחכים להדרכה ולהישרה, אולי שלי, או שאני אמור גם להתיישר על ידם, מצדדים אחרים, אולי זה לא יצא לפועל, כי פשוט אני סתם אדם חסר אחריות. אבל תראה, הפסקה הזאת לא אמורה להשאיר אותנו אדישים. הפסקה הזאת אמורה לטלטל אותנו. כמובן, יכול להיות שאני אזהה, שאי אפשר למחות. בסדר גמור, לא עליין מחל לגמור. יכול מאוד להיות. תראו איזה משפט. כאילו למציאותו להגביל את התכונה הצריכה הגבלה של סביבתו הטבעית, לא היה בה אותו המצב שהנטייה להתפרץ ולסלף את החיים, כי הסילוף הוא חומר הגון לצורך הישרתו. מי שנעלה מזה, מדרגה שנייה, מדרגת הרגש. מי שנעלה מזה שלא רק משהו מוטבע בין שכל, כלומר גוף, יפעל עליו, כי אם גם הרגש הליבי, יכול להיות דווקא קשר הרגשי, הוא יכול לעורר פה את היחסים, את המשפיע והמושפע פה. כי אם גם הרגש הליבי יתעורר בקרבו, וישים דברים בפיו ועוז בלבבו, הוא יוכל כבר לפעול על אנשי עירו. עכשיו תראו עוד פעם איזה משפט. וכשלא מיכה, כשהוא לא מבין את כל המעגל הרגשי הזה, זה כי יכולה להיות כאן משפיע ומושפע, וכשלא מיכה, לא מחה באנשי עירו, יוצאים כל הרגשות אל הפועל באשמתו שלא כמתכונתם. כלומר, הקשר הרגשי הזה מתגלה בצורתו לא מתוקנת. אז במקום שהרגש ישמש איזה מתכון, איזה כאן, איזה תשתית, איזה הכנה, להוציא מהכוח לפועל את ההשפעה ואת המושפעות, אז הרגש הזה יצא לפועל באשמתו שלא כמתכונתו. כן, רגש זה לא דווקא הרגש, אלא אותו אדם שיכול להשפיע עליו רגשית, או יכול להשפיע עליו מכוח הרגש, כן, מכוח הקשר הרגשי. וכשלא מיכה, יוצאים כל הרגשות אל הפועל באשמתו שלא כמתכונתם, ונדמים כרוח פרא, כשהרגש מופיע לא בצורתו המתוקנת, אז זה רוח פראית, חסרת הכוונה שכלית וכו', העוקר הוא מחבל, במקום שיכול לפעול כמה דברים טובים, עוד פעם משל, תראו איזה יופי המשלים של הרב, כשמכינים לו, מתי יכול לפעול דברים טובים? כשמכינים לו כלי קיבול הגונים, גורנות, גורן לזרות, ורחיים לעשייה. אבל ברגע שאתה לא משתמש בגורן, ולא משתמש ברחיים, והרגש הזה מתפרץ. אז טוב, אני לא אומר עכשיו שנצא מהשיעור ונחפש 500 מספרי טלפון, מי עכשיו אני יכול להשפיע עליו בחמש דקות הבאות. לא אמרתי את זה. אבל לפחות בתפיסה, בכיוון, איך הראש צריך לחשוב, איך הנפש צריכה להרגיש, זה לקיחת אחריות, זה לשים דרגות על הכתפיים. והמדרגה השלישית, מורה מכל זה, הוא מי שמכונן כבר בכוח שכלי גדול. כוח שכלי זה מכנה משותף אנושי. הפועדה יכול להשפיע, אם הוא יכול להשפיע, על כל העולם כולו, לפחות על חלקים מהעולם. מורה מכל זה, הוא מי שמכונן כבר בכוח שכלי גדול, עד כדי העוז של הנהגת הכלל. הוא יכול למחות בכל העולם כולו. סיכום. זרע אדם, זרע בהמה, צדק ורשע. סיכום. כדי להוציא מכלל האנושיות, נפש גדולה אחת, כל המציאות היא נפש גדולה אחת, צריכה הסביבה להיות מחומשת בכמה כוחות, גדולים וקטנים, טובים וגם רעים, נכון? והרוע, בלשון הרב מקודם הרשע, להבדיל, זרע בהמה, הם אומרים לנענע את המציאות, לטלטל את המציאות, לזעזע אותה, לא להשאיר אותה במצבה. לכן כדי להוציא מכלל אנושיות נפש גדולה אחת, אחדות אית אחת, צריכה הסביבה להיות מחומשת בכמה כוחות, גדולים וקטנים ואפילו טובים וגם רעים. ואותם הכוחות הרעים או הטובים וטובם איננו גמור עדיין ומושלם, הם מבקשים את תפקידם מהמוכן לזה, מהכוח הרודה הכללי, מסוד ההנהגה האלוהית העליונה, שהיא שמה את הכוחות מפוזרים, אבל יוצרת ביניהם זיקה. והשקפה הבהירה היא מבררת לנו את הזיקה הזאת. וממילא מוציאה מהכוח אל הפועל את הזיקה הזאת. בבחירתנו, באחריותנו. אז הם מבקשים את תפקידם המוכן לזה מהכוח הרודי הכללי, מאת אדון כל הבריות ברוך הוא. וכשלא מיכה, כאן הרב הולך לכיוון השלישי, למדרגת השכל, וכשלא מיכה נתפס על כל העולם כולו, כי הווייתו של האדם שהיה אמור להיות מוכה ולא מוכה, כי הווייתו נוטלת מקום בכל המראות המקולקלות, אז נתפס על עבירות שבידן, ולא רק נתפס על עבירה שבידו. לא רק על עבירה בידו שלא כי יהיה מצוות תוכחה, אלא על עבירות שבידן, כי כל ההתפרצויות שיש משם, זה בזכותך, ואם אתה לא מגיב ומשפיע חיובי, זה בגללך. כאילו לא הקדוש ברוך הוא סומך עליך, לא היה נותן לכל ההתפרצויות להתפרץ. רבותיי, זה משפטים נוראים, המשפטים האלה. נוראים בגודל שלהם, ונוראים בהיעדר שלנו ביחס אליהם. אל נורא עלילה. נורא גם מצד הנוראות של סוד ההשגחה העליונה, וגם מצד הנוראות של ההיעדר שיש במציאות. באמת נורא. כי הווייתו נוטלת מקום בכל המאורעות המקולקלות תחת היותו, במקום היותו מוכן לרוממם ולסגבם, ולהעלותם למידה של מאורעות נכבדות, משכילות ומטיבות. עכשיו בואו נעשה גזור והדבק לכל הפסקה הזאת, ביחס לכל הסוגיה של זרע אדם וזרע בהמה ברמה הלאומית, ברמה של הציונות. זה עם ישראל, שלושה כוחות, שתי קטגוריות, והיחס הזה. הייתי אומר ככה, אורות התחייה י"ח, הכרת שלושת הכוחות והכרחיות היחס ביניהם. סוגיית זרע אדם זרע בהמה שלמדנו בכמה מקורות כאן באורות וכו', זה ההבנה עד כמה הכוחות האלה חייבים להיות לחוד בשלב הראשון. הפסקה הזאת בעיניה, עד כמה מוטלת עלינו האחריות, למרות שזרע אדם לחוד זרע בהמה לחוד, עד כמה מוטלת עלינו האחריות, שזו סוף הפסקה שזרע אדם זרע בהמה שם באורות, לחבר את הכוחות, לייחס את היחס הנכון בין הכוחות. רבותיי, ברור? אסף, בבקשה. שכלי?
כן.
תכף דוגמה, מתי אנחנו הכרנו אחד את השני? בשיעור, לפני כן הכרנו, האם יש בינינו קשר ביולוגי? נכון, כרגע אנחנו לא מכירים אותו, נכון? אולי יתברר שכן, אבל לפחות אנחנו לא יוצאים אחד על השני, כלומר, נקודת המוצא שלנו אחד כלפי השני היא לא הקשר הביולוגי. ב', האם גדלנו ביחד באיזשהו מקום? האם היינו באיזה מעגל חברתי שיצר איזה רגש בינינו? מה יצר בינינו קשר? לימוד תורה, השכל, מכון יהדות, זה השכל. אז אני אולי משפיע עליך, אתה משפיע עליי. מצוין. הנה, קשר שכלי. ברור שהקשר השכלי יכול להיות שגם מפתח רגשות. מה? למשל, אידיאלים משותפים. תחום העניין משותפים, אידיאלים משותפים. סדרי עדיפויות משותפות, ערכים, כמו שאתה אומר, משותפים. נכון. חבריה, נא להגיב. זו פסקה מאוד מאוד חשובה, הפסקה הזאת. נאוריי, מה אומר?
אני רוצה להבין את זה, איך לשייך את זה, כמו שאמרת, בצד
יותר
כללי, לא
תראו, אני רוצה רגע להעדן ולהרגיע. לא בטוח שכל אחד משווים פה כרגע אמור לקחת אחריות שכלית על המציאות. בסדר? כלומר, כרגע, מה אני יכול להשפיע על כל העולם כולו? בסדר, מי אני, מה אני? אני לא יכול להשפיע על כל העולם כולו. אני כרגע באתי למכון מאיר, אני בונה את עצמי, בונה את משפחתי העתידה, בונה את המעגל המצומצם של החיים שלי. כרגע אני עסוק בזה. בסדר גמור, לגיטימי, ככה צריך להיות. אבל מבחינת השקפת העולם, מבחינת הכיוון, מבחינת החשיבה, אני מבין איזה אחריות יש לי. אז יכול להיות שהכוח השכלי הזה, המעגל השלישי הזה, לא יכול לצאת אל הפועל כרגע. יכול להיות. אבל לפחות זה צריך להיות מונח אצלי בקודקוד המוח כדי להבין איזה אחריות מוטלת עליי. יכול להיות שכרגע זה לא יכול לצאת אל הפועל. דרך אגב, גם המעגלים הראשוניים, למשל באנשי ביתו, יכול להיות שאדם בשלב הזה של החיים שלו, הוא לא כל כך מסתדר עם חלק מאנשי ביתו. היחסים הביולוגיים לא רק שהם לא מטיבים לו, הם מזיקים לו. והוא מזיק להם. ויש קצר בין הנפשות. יכול להיות. יכול להיות שבתקופה כרגע יש קצר בין הנפשות מבחינה ביולוגית, מבחינה גנטית בתוך המשפחה, וכרגע הדבר הכי נכון זה פשוט לשתוק, לא לעשות כלום. יכול להיות. שב ואל תעשה עדיף. יכול להיות. אבל זה צריך להיות מונח לי פה במוח, כדי שאולי יום אחד משהו ישתנה, והמשהו הזה שישתנה, פתאום, דווקא הקשר הביולוגי הזה, פתאום יפתח אפשרויות אדירות, שיכול להיות שלפני 5 שנים, 10, 15, 20 שנה, לא היו אפשריות. אבל עכשיו זה אפשרי. אני חושב שכל אחד מאיתנו, אם אני שואל את עצמי, מה אנחנו לוקחים מהפסקה הזאת? מה אנחנו לוקחים מהסוגיה של שלושה כוחות מתאפקים במחננו? הרי במה אנחנו עסוקים? לא לשכוח מאיפה התחלנו. אנחנו עסוקים בחלק הזה של השיעור, עסוקים בהכרת עם ישראל בפועל. עם ישראל בפועל כלול מאיברים שונים, 12 שבטים, 3 כוחות, זרע אדם, זרע בהמה וכו'. מזה אנחנו כלולים לאורך כל הדורות. בדור האחרון, דור גאולה האחרונה, שלושת הכוחות האלה, שני הזרעים האלה, רוצים לצאת אל הפועל באופן קיצוני. כי זהו, העולם מגיע לסופו, לסיומו, לתכליתו, העולם צריך לצאת אל הפועל, הוא כבר לא יכול להישאר יותר בכוח. הוא יוצא אל הפועל, לכן החיכוכים והמאבקים כלפי חוץ הולכים ומחריפים, אבל מצד שני גם הזיקה בין הכוחות הולכת ומתהדקת. אז כל אחד מאיתנו שואל את עצמו בעצם, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? בתוך כל החשבון הזה? עכשיו יכול להיות, אני אומר שוב, יכול להיות שאני לא יכול למחות. בסדר גמור? לא יכול למחות, לא יכול למחות. אני אגיד את זה נוראי בצורה אחרת. כדי לקבל תעודת בוגר מכון מאיר, צריך שיהיה רשום לנו על המצח, לוקח אחריות. לוקח אחריות במקום שאני יכול לקחת אחריות. מקום שאני לא יכול לקחת אחריות, אסור לי לקחת אחריות, אני רק אגרום נזק אם אני אקח אחריות שם. זה לא התחום שלי, זה לא הפונקציה שלי, אני לא מסוגל שם, זה לא העניין שלי. אבל מה שאני כן מסוגל לקחת אחריות, לא יכול להיות שנפקיר את השטח. צריך לקחת אחריות. בסדר, רבותיי? מי רוצה עוד להגיב? עמית, נו, אני לא אבטר לך. אני לא יכול עם החיוך הממיס שלך, אתה יכול, חייב להגיד משהו. אני תגיד משהו. אין מה להגיד. מי רוצה עוד להגיד משהו, רבותיי, על הסוגיה הזאת? בבקשה. לסלף זה לשון סילוף. סטייה. הקדוש ברוך הוא מסלף את המציאות, יש פתאום איזה סטייה. אבל הסטייה הזאת היא כדי שיבנה פה משהו חדש. כדי שמישהו יהיה התוכן שיבנה. אני אגיד רגע בצורה אחרת. אנחנו קראנו השבת פרשת משפטים. בואו נגיד רגע איזה דבר תורה לפרשה שיכול להסביר לנו את הסוגיה הזאת מעוד מקום. בסדר? קראנו השבת פרשת משפטים. תחילת הפרשה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י במקום, מה זה לפניהם? לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. אומר רש"י. בשם חז"ל, שאפילו אם אתה יודע שבית דין של אומות העולם, של עובדי כוכבים, יפסוק את אותו פסק דין של בית דין של ישראל, עצם זה שאתה הולך להישפט בבית דין של אומות העולם, של עובדי כוכבים, עצם זה, אומר רש"י, גורם שתי רעות. רעה ראשונה, הרי זה מייקר את שמם. רעה שנייה, הרי זה מחלל את השם. הסבר ראשון, אני מבין. עצם זה שאדם הולך להיות נידון בבית דין של גויים, גם אם פסק הדין בבית דין של גויים יהיה זהה לפסק דין בבית דין של ישראל על פי הלכה, זה עצם זה שאתה הולך להישפט בבית דין כזה, זה מייקר את שמם, לשון חשיבות, לשון החשבה, זה מחשיב אותם. כי אם אתה הולך להיות נידון בבית דין שלהם, זה מראה שהם חשובים. זה הבנתי, מייקר את שמם, לשון יקר, לשון חשיבות. הבנתי, יפה. אבל רש"י אומר עוד משהו. הרי זה מחלל את השם. שואל הרב חרלאפ, איזה חילול השם יש פה? חילול מלשון חלל, חלל מלשון חיסרון. נכון? חסר פה משהו, יש חלל. איזה חיסרון יש פה? אם פסק הדין שיפסוק בית דין של גוי, אותו פסק דין שיפסוק בית דין של ישראל, אין פה שום חלל. איזה חלל יש כאן? אומר הרב חרלאפ, אדיר. יש הבדל יסודי, עקרוני, מהותי, בין בית משפט של גוי לבין בית משפט של ישראל. מה ההבדל? אומר הרב חרלאפ, ככה אני אתן דוגמה כדי לסבר את האוזן, בסדר? מכונית נוסעת בכביש. חס ושלום, מישהו התחכך בה, תאונת פחחות. יפה. אז אם המכונית הייתה במצב כזה, תאונת פחחות ירדה למצב הזה. יפה. מה עושים מכונית כזאת עכשיו? מה עושים מכונית שנפגעה תאונת פחחות? לוקחים אותה למוסך. יפה. כשהמטרה שלי זה להוציא אותה מהמוסך, איך? כמו שהייתה לפני כן. זאת אומרת, אם אני הייתי על ציר 4, הפחחות לקחה אותי לציר 2, אני עכשיו צריך לעלות, לצאת מהמוסך, ציר 4, והמכונית חוזרת לכביש. נכון? זאת אומרת, מה זה בעצם משפט אצל אומות העולם, אומר הרב חרל"פ? יש איזה סדר חברתי, פתאום יש איזה סכסוך בדיני נזיקין, דיני ממונות בין בני אדם, יש סכסוך, נפלנו לשתיים, בית המשפט יפסוק מי זכאי מי חייב, ואז נחזיר את המצב לקדמותו, יש סדר חברתי בעולם, חזרנו למדרגה מספר 4. עד לכאן, אומר הרב חרל"פ, בית משפט של אומות העולם. יפה. מה זה בית משפט של ישראל? אומר הרב חרל"פ, בית משפט של ישראל זה לא להחזיר את המצב לקדמותו, אלא ברגע, עכשיו שימו לב, הפוך על הפוך. אומר הרב חרל"פ כך, ברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות אמת אלוהית חדשה בעולם, טוב אלוהי חדש בעולם, הוא יוצר איזה זעזוע במציאות, ברמה של פרשת משפטים, הוא יוצר סכסוך ממוני בדיני נזיקין בין בני אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אמת של תורה חדשה בעולם, הקדוש ברוך הוא ימציא תאונת פחחות בין שתי מכוניות. תאונת הפחחות הזאת הייתי במדרגה 4, ירדתי למדרגה 2. המדרגה 2 הזאת היא מקפצה לא לחזור למדרגה 4, לחזור לקומה 8. כמו המקפצות הגמישות שפעם היו בבריכות, אני מוכב את, את המקפצות האלה. איך זה נקרא? פלסטיק. כן, שהיו יורדות למטה והיית קופץ למעלה. כלומר, תאונת פחחות בעם ישראל, סכסוך ממוני בין בני אדם בישראל, זה לא מתחיל מהסכסוך הממוני. זה לא שהסכסוך בין האנשים הוא הסיבה, והדין, האמת שתצא כאן אל האור, היא התוצאה. אומר הרב חרל"פ בדיוק הפוך. הסיבה זה האמת האלוהית החדשה שצריכה לצאת לעולם. זאת האמת. זאת הסיבה. התוצאה זה הסכסוך. אומר הרב חרל"פ משפט אדיר. שלולא הקדוש ברוך הוא היה רוצה להוציא אמת אלוהית חדשה בעולם, לעולם לא היו מסוכסכים שני אנשים בעם ישראל. שומעים? עכשיו בואו נעשה גזור והדבק למדרגת עם. לולא הקדוש ברוך הוא היה רוצה להביא גאולה למדרגה יותר עליונה, לא היה יוצא חיכוך בין שלושה כוחות מתאבקים במחננו באומה הישראלית. אז מהו חילול השם, מהו החלל, מהו החיסרון שיש כאן כשאנחנו הולכים למשפט של אומות העולם? שמגמת המשפט אצל אומות העולם זה להחזיר את המצב לקדמותו. מגמת המשפט אצלנו זה לגלות אמת חדשה, אמת אלוהית חדשה בעולם. זה מדרגה אחרת לגמרי, אז זה יכול להיות שאותו גזר דין יהיה אותו גזר דין. אותו פסק דין, מה שכתוב שם באותיות, בטקסט יהיו אותם אותיות. אבל זה לא עניין של האותיות. זה עניין של המדרגה האלוהית החדשה שצריכה לצאת כאן לפועל, שהרבה מעבר לחוכמה, הרבה מעבר לשכל, הרבה מעבר לאותיות, הרבה מעבר למה שכתוב. זה תוכן אלוהי, צורה אלוהית, רוחניות אלוהית, פנימיות אלוהית חדשה שצריכה להופיע בעולם, והיא תופיע בעולם דווקא לידי הנפילה הזאת. זה מדרגה אחרת לגמרי. אז זה חילול השם, אם הולכים לבית דין של אומות העולם. כי בית דין של אומות העולם הוא לא חושב בכלל בכיוון הזה. בית דין של אומות העולם הוא חושב להחזיר את המצב לקדמותו. בית דין של ישראל חושב איך אני משביח את המציאות. מדרגה אחרת לגמרי. וזה בדיוק הנושא שלנו. זרע בהמה מטלטל את המציאות, והמטרה שלנו זה לא רק להחזיר את המצב לקדמותו, אלא איך להרים את המצב. כמו חס ושלום אומרים, וזה נכון, וזה מורכב, שחד ושלום, כשאוהבי ישראל פוגעים בישראל, אז המטרה היא ודאי לא להיכנע למה שפוגעים בנו, אלא המטרה, וגם לא לחזור למצב הקדום, אלא המטרה זה להשביח את המציאות. על כל יהודי שנהרג עוד 10 יישובים. יפה מאוד. היינו מעדיף שהיהודי הזה יישאר בחיים, 120. אבל אם הקדוש ברוך הוא מטלטל פה את המציאות, צריך להשביח את המציאות, אי אפשר להשאיר אותה במצבה. זאת המטרה. רבותיי, זה ברור או לא? טוב.